אוקיי. אז בשבוע שעבר התחלנו את הדיון והפוסקים המודרניים בעניין אמירת נחם אחרי מלחמת ששת הימים, וראינו שהתחלנו עם הרב גורן שהציע לחזור לכמה נוסחאות שנמצאים בירושלמי, למרות שהם לא נמצאים בנוסחאות בסידורים שלנו, שבאים בעיקרון מהראש. וראינו שם כמה מהרעיונות העיקריות שעולות בסוגיה נמצאים כבר בפסק שלו. א', הרצון שלו לשמור על הכנות של התפילה, ולומר שאם זה לא אמיתי שירושלים היא אבלה מבלי בניה, אז אי אפשר לומר את זה. אז מצד אחד הוא הרגיש משוכנע לשנות את נוסח התפילה, מצד שני הוא מאוד הסתייג מזה לשנות את מטבע שטבעו חכמים. אז הוא מצא את הגרסה בירושלמי שהיה יותר מתאים למצב שלו, אז דווקא הוא חזר לנוסח בתפילה יותר מקורי, שזה כנראה פותר את הבעיה שכל משנה ממטבע שטבעו חכמים וכו'. אוקיי, אז זו הייתה ההצעה הראשונה. אוקיי, אז היינו בגימל פה.
Does that really cut it? Because even though you go back to a previous, more authoritative source, by changing it, you're casting aspersions against those who changed it afterwards.
לא, כי הוא אומר שיכול להיות שבזמנו של הראש, אז הנוסח שהוא הציע היה מתאים למציאות, כן? כי בזמנו של הראש זה היה ודאי נכון שירושלים היה אבלה מבלי בניה. כן, הוא לא אומר שהראש לא היה צודק לא היה, כשהוא אמר את זה. הוא אמר שעכשיו יש כמה מאות אלפים יהודים שגרים בירושלים, אז איך נוכל לומר את זה? אז הוא אומר שאי אפשר לומר את נוסחו של הראש, שיכול להיות שהיו אמיתי בזמנו, היו מתאים למציאות, היה מתאים למציאות, אבל עכשיו הנוסח של הראש לא מתאים למציאות. אז אם כבר רוצים לשנות את זה, אז אומר, אז חוזרים לגרסה של ירושלמי, אז זה יהיה ודאי פחות בעייתי מלכתוב תפילה חדשה. כן, הוא לא הציע לכתוב משהו חדש, הוא אמר שכדאי לחזור, אם יש לנו נוסחות כבר במסורה שלנו, שיותר מתאים למציאות, אז כן, יכול להיות לשמור גם כמעט על השמרנות, כן? להיות שמרני יחסית, וגם לא לחזב, לא לשקר.
So theoretically, if we went back to the Shemona Esrei that was in place at the time of the Beis HaMikdash, where they didn't have it at all, Nachem, then that would be okay too, right?
לא, כי שם היו תקנה לומר את זה, אז לבטל תקנה זה יותר בעייתי, כן? אבל פה הוא אומר שיש כמה נוסחאות, דווקא, כן? הוא לא רוצה לחזור ולומר שפעם לא היו להם 18, אבל אז עכשיו זה כמו, כן, לדוגמה, זה ממש לא אותו דבר, אבל בשנות ה-80 היו כמה, לא יודע אם היו מהתנועה ה-reconstructionist, אין לי מושג איך לומר את זה, לא יודע אם יש מילה כזה באנגלית, שרצו להחזיר את עבודת העבודה זרה אשרה, כן? כי אשרה זה עבודה זרה, כן? זה אישה, כן? ואמרו, אז אם רוצים להכניס קצת עבודה פמיניסטית, אז יש מסורה שלמה של יהודים שעבדו אשרה. זה ודאי נכון, כן, שאתה פותח את התנ"ך, היו אלו שעבדו אשרה, אבל זה לא מסורה שרוצים לחזור אליו, כי יש גם מסורה שהקדוש ברוך הוא שנא אותם והרג אותם, כן, אז יש דבר, העובדה שזה נמצא בהיסטוריה, זה לא אומר שזה חלק ממסורה. מה שאתה אומר, שפעם לא היו 18, זה ודאי נכון, וזה לא עבירה כמו אשרה, אבל זה היסטוריה שבא לפני שהיה תקנה פורמלית, לומר 18, אי אפשר לחזור למסורה הזו. אבל פה אנחנו מדברים על זה, הוא אומר שכבר אני רוצה לשמור על נחם. ודווקא הנוסח שהוא הציע היה מאוד דומה לזה של הראש, אבל הביטויים הכי שהיו הכי בעתיים, כן, אלו שלא היו כן, תואם למציאות שלנו, אז זה הוא רוצה לשנות. כי אי אפשר לומר את זה אם זה שקר. אם כבר משנים את זה, אז חוזרים לאותו תפילה, אבל הנוסח יותר קדום. כן, אבל זה, סך הכל, זה שינוי יחסית קטן. וכן, תמיד זה משהו של כמות. כן, זה לא, הוא לא אומר שאני לא משנה, ודאי. לשנות את התפילה זה משהו, כן, אי אפשר לקרוא את זה שמרני, כן, הוא משנה משהו, כן, אז זה שינוי, כן, אי אפשר לחלוק על זה, אבל שינוי שחוזר למשהו שהיה נכון בתקופת חז"ל, זה פחות רדיקלי, כן, זה פחות קיצוני, כן, רדיקלי זה גם מילה, כן. כן, זה פחות, כן, זה פחות קיצוני, כן, פחות קיצוני מלהציע תפילה חדשה. אוקיי, אבל הרב גורן, כן, עצם העובדה שהרב גורן אמר את זה, זה לא מוכיח שרוב העולם הרבני היו מקבלים את זה, כי הוא היה דמות קיצוני, קיצוני. הוא היה גם דמות, כבר דיברנו על הרב גורן, הוא היה, כן, הרב גורן היה יחיד בדורו, כן, הוא היה מעניין, הוא היה יצרני, הוא היה, כן, הוא עשה הרבה דברים טובים, הרבה דברים שאף אחד לא הסכים איתו. אוקיי, אבל דווקא בתפילה של נחם היו כמה שהסכימו או הציעו את הנוסחאות שלהם. אז אם ממשיכים פה, אז הנוסח של פרופסור אפרים אלימלך אורבך. אוקיי. אז פרופסור אפרים אלימלך אורבך חיבר נוסח חדש של התפילה, פותח בתיבה רחם. חברו לתנועה ליהדות של תורה ביקשו, בתקרב תשעה באב של שנת תשכ"ז, לתת ביטוי לתמורה במצב המדיני. הנוסח שלו הופץ לקראת תשעה באב הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים ונכלל בחוברת קינות לתשעה באב שראתה אור בשנת תשכ"ח בהוצאת התנועה ליהדות של תורה. דברי המבוא לחוברת נכתבו כפי הנראה בידי פרופסור אורבך וכך גם נוסח תפילת רחם. בדברי מבוא אלו נזכר שרבים הגיעו לידי הכרת הצורך והמשכת פיתוחו של סדר התפילות שצמח ונתהווה מדור לדור. לאור הישועה הגדולה שבאה לנו עתה בחסדי השם, נחזק צורך זה ביותר. כן, אז אותו דבר שראינו עם הרב גורן, למה הוא כתב את זה? כי היו הרבה אנשים שרצו שהתפילות שלהם יתאים למציאות שהם ראו, לעולם שבו הם חיו בה. משום כך, לא ניתן להוסיף ולומר תפילות וקינות שבהן מדובר המצב עם ישראל כי נתקע ושפל ובזוי בעמים על ירושלים האבלה והחרבה והשוממה והבזויה מבלי בניה שהיא ירושת גויים וליגיונות. אז נוסח התפילה יחיד לחרן. אז מה הוא כתב? רחם השם אלוקינו ברחמך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל עמך ישראל ועל ירושלים עירך הנבנית מחורבנה המקוממת מהריסותיה והמיושבת משוממותה על חסידי עליון שנהרגו בזדון ועמך ישראל שולטל לחרב ועל בניה אשר מסרו נפשם ושפכו דמם עליה ציון במר תבכה ירושלים תיתן קולה ליבי ליבי אכל עליהם מאיים מאיים אכל עליהם ועיר אשר פדית מידי עריצים וליגיונות וישראל עמך נתת נחלה לזרע ישורון ירושה הורשת נתה אלה סוכת שלומך כנער שלום לקיים מה שנאמר ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. כן, מה? אני לא אומר שזה לא יפה, אבל מה הוא עשה פה? כן, אז הרב גורן אמר שהוא רצה לשקול שני דברים במאזניים, כן? מצד אחד, כן, הרצון שיהיה, כן, אמיתי, כן? לדבר בכנות מול הקדוש ברוך הוא. מצד שני, להיות יחסית שמרני. כן, אז מה הוא עשה? הוא שינה כמה דברים פה ושם בתפילה. הוא הוריד את הביטויים היותר בעתיים, אבל רוב התפילה הוא שמר עליו. פה אנחנו רואים, כן? לצד השני לגמרי, כן? אנחנו רואים גישה אחרת לגמרי. הוא אמר, המצב שלנו זה לגמרי, וגם הרב גורן הכיר בזה שירושלים בלי בית מקדש עדיין יחסית בחורבנה. פרופסור אורבך הלך, כן, לצד השני לגמרי. הוא אמר, לא, עכשיו ירושלים בבניינה. אז על מה אנחנו אבלים? כן, אמר אנחנו מתאבלים בתשעה באב. אפילו לא מדבר על זה הרבה, כן? כן? על האנשים שמסרו נפשם במלחמת ששת הימים, שיהיה לנו ירושלים בנויה. כן, הוא משנה את התפילה לגמרי, כן? לחזור את זה. כן, אל התפילה. רחם השם לקינו ברחמך רבים וחזיך הנמנים, עלינו ועמך ישראל וירושלים יראיך, נבנית מחורבנה. כן, כלומר, זה כבר נבנית. זה כבר בנויה. המקוממת מהריסותיה, המיושבת משומותיה. כן, אומר, זה כבר, כן, ירושלים הבנויה. על חסידי עליון שנהרגו בזדון ועל עמך ישראל שהוטל לחרב ועל בניה אשר מסרו נפשם ושפכו דמם עליה וכו' וכו'. ציון במר תבכה, כן, הביטוי הזה בא מהתפילות, כן, ציון במר תבכה על מי? כן, על חיילי צהל, כן.
איזה שנה
הוא כתב את זה? תשכ"ב, אז זה היה שנה אחרי מלחמת, כן, אותו שנה לשנה הבאה, כן, או לאותו שנה, לא, לאותו שנה, לאותו שנה, לאותו שנה, כן, הוא, כן, זה מתאים שהוא כתב, זה ודאי, זה תפילה מאוד יפה, לזה אני מסכים, כן, והוא כתב את זה, זה לא היה, זה כמה שבועות, כן, זה היה בין, כן, מה? פרופסור אורבך? אז פרופסור אורבך, פרופסור אורבך כתב שני ספרים מדהימים, כן, אחת על חז"ל ואחת על בעלי התוספות. אבל היה אקדמאי, גם תלמיד חכם מדהים, כן, הספר שלו, בעלי התוספות, זה אחד הספרים הכי טובים שאי פעם נכתב בהיסטוריה של ימי הביניים, ששם הוא, שם יש סקירה של כל בעלי התוספות, כל אחד מהם מה הוא כתב, הגישה שלו, כל אחד מהם, כן, זה התנ"ך של כל מי שרוצה ללמוד הוא רוצה להיכנס לאקדמיה בימי הביניים, כן, בשיטות הבעלי התוספות בימי הביניים, זה ההתחלה, כן, וגם הספר שלו על חז"ל, כן, הוא מדהים, ממש מדהים. הבן שלו הוא רופא באפרת וגם המוהל, אז הוא אז היה מוהל של אהרון, כן, אז דווקא גושניקים, אז הוא כזה, כן, הוא כוכב, כן, he's זה הבן של פרופסור אורבך, כן, אז הוא בן אדם מאוד מעניין. אוקיי, אז לאחר התפילה הובא ההערה הבאה. התחלת התפילה היא כנוסח ארץ ישראל, כמו שנשמר בירושלמי, ברכות, פרק ד', הלך ג' לקבל בעיקרו עדי סידור רב עמרם גאון, סידור רב סעדיה גאון, הרמב"ם מנוסח איטלי ותימן ועוד. גרסה זו אומצה, אז גם הוא, למרות שאתה רואה שזה יותר קיצוני מזה של הרב גורן, גם הוא רצה לבסס לפחות כמה מהביטויים על הירושלמי, כי אפילו אלו שמוכנים להיות יותר קיצוני, תמיד צריך לשקול את העדיקות שלנו לתפילות של המסורה, ואילו הוא מנסה לעשות את זה. גרסה זה אומצה על ידי הוועדה להכוונת החיים הדתיים בקיבוצים הדתיים. אוקיי? אז כנראה הם אמרו את זה בקיבוצים. עמודים של חודש מנחם אב תשכ"ח התפרסם מטעמה נוסח סדר של תפילת נחם, עמודים שם נזכר תפילת נחם בנוסח הנתפס בסידורנו ביטאה במשך דורות רחשי לב העם יהודי. הרגשתנו היא שכיום אחר שחרור ירושלים מידי הלגיונות ושוב בניה אל מעונותיה, אין נוסח תפילה זה מבטא נאמנה את אשר עם ליבנו. על כן אנו מציעים לקבוצותינו נוסח אחר שונהג לפני שנה במספר קהילות ואשר נתפס להלן. כן, אז הם אומרים בצורה חריפה למה הם כתבו את זה ולמה הם אימצו את זה.
מי זה הם?
הקיבוץ הדתי. כן? כי בשבילה מה היה יותר, כן, מה היה הערך הכי חשוב? שהתפילה יהיה כן, נאמנה למציאות. כן? לא למסורה, אבל למציאות. כן, בעיתון הצופה, ביום חד, מנחם אב, תשנחו חד, דיווח מהם א' במכתבו, האבקה בחודש החמישי, כן, כן, על הנוסח הקיבוץ הדתי, לפי הנכתב שם, עורר נוסח זה הסתגות בחוגי הרבנות, וכמובן, כן, היו כמה שאמרו, כן, לא יכול לעשות את זה, אשר טענו כי אין לחבר תפילות חדשות, אף כי הם הודו שמילות פתיחת התפילה זהות לנוסח הירושלמי, אמרו, נכון, המילה זה מתחיל באותו מילה, כן, אבל שאר התפילה זה שונה לגמרי. אז איפה, כן, איפה הנאמנות למסורה? הטענות המקורי היה כנגד השפה השונות לתפילה. אוקיי.
אז היום מי קיבל את הנוסח החדש?
זה היה קיבוץ הדתי כנראה.
אז
כמה קהילות? לא יודע בדיוק מי, אבל כמה קהילות?
רוב של היהודים לא קיבלו.
לא קיבלו. אבל שמתי פה, ולא נקרא את כל זה, אבל היו כמה, זה, הם לא קיבלו את זה, אבל היו כמה וכמה רבנים שהציעו כן, עוד הצעות. בדלת פה, אמצעת הרב צבי יהודה קוק, שהוא לא היה כזה, כן, הוא היה שמרני, כן, הוא היה שמרני, כן, הוא היה, אבל בכל זאת, הוא גם רצה לשנות. זאת אומרת, הרב צבי יהודה קוק נשאל לאחר מלחמת ששת הימים באשר לדעתו ביחס לשאלה אבקה בחודש החמישי והשיב, אין עדיין מקום לשום שינויים. לא, דווקא לא, הוא לא רצה לשנות. כן, כן. לא, אז יש אלו אפילו, כן, ציונים לגמרי שאומרים, לא, צריכים לשמור על נוסח התפילה, לזהו. לעומת זאת, הוא התיר את המנהג שדרכו דרבנן שלא לקרוע על החורבן. אבל הוא שינה משהו אחר, ואמר, יכול להיות שעכשיו לא צריכים לקרוע, כן, שרואים את בית המקדש, כן, כי זה לא אותו דבר, כן, זה לא אותו חורבן, אבל לא רצו לשנות את התפילה. ביחס שינוי תפילה נחם מפת ההימצאות בה של קטעים המדברים על שפלות לאומית, סבר כי לא ניתן לקבוע שינוי לרבים, כיוון שכל זמן שאיננו יכולים להקים את בין המקדש, הרי קיים הצער, אז איך הוא פתר את הבעיה? אז ראינו, אחת מן הדרכים שמופיעים בפוסקים, לפתור את הבעיה שאנחנו רוצים שהתפילה יהיה נאמנה למציאות, אבל מצד שני לא רוצים לשנות, זה להבין את התפילה בצורה שונה. אז הוא אמר, אז איך פותרים את הבעיה? להבין את התפילה לא על ירושלים אלא על בית המקדש, כן? וזה, כמו שראינו, זה היה דרכם של אנשי כנסת הגדולה. כן, איך יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא גדול ונורא וכולי כשאנחנו נמצאים בגולה? להבין את המילים בצורה שונה. כן, אותו מילים, הבנה חדשה, זה גם סוג של התחדשות ושמרנות בו זמנית. ואני אומר, ואולם, חוג מסוים או יחידים חשים שאינו מסוגלים לומר ביטויים אלו ומקשים להשמיטם, אין זה נורא ולא נמחה בידם. אבל הוא הסתייג מזה קצת, ואמר, אם יש אנשים שקשה להם לומר את אותו ביטויים, כן, כי הם לא יכולים לומר את התפילה ולהבין את זה על בית המקדש. כן, הם רואים את זה ואומרים, זה לא, כן, זה לא יושב איתי, כן, זה לא, אני לא יכול לומר את זה. אז אומר, אז לא נורא. כן, הוא העדיף להיות שמרני. אבל אם יש מישהו שמרגיש שזה לא אמיתי, בסדר, אז שהוא לא יאמר את זה. כן, אין שום בעיה. כן, אז אתה רואה פה שהוא אישית היה מוכן להיות שמרני ולפתור את הבעיה בראש שלו בהבנות חדשות בתפילה, אבל הוא הבין שזה יותר חשוב, כן, להיות אמיתי. אז אם יש מישהו שלא יכול לומר את המילים ולהרגיש שזה שמדבר על בית המקדש ולא על ירושלים, הוא מרגיש שהוא משקר, כן, אז לא למחות פה. כן, לתת לו לומר את זה. אז זה סוג של, כן, זה סוג של פשרה. כלומר, כן. תתן לא לומר, כן, בדיוק. הרב נשאל שאלה דומה בדבר אמירה. נחם וישיב ירושלים הוא בגדר בזויה ושוממה, כל עוד לא נבנה המקדש, עיקר ירושלים מבית המקדש. כמו כן נזכיר שאף העיר העתיקה במצב שומם, שכן מצויות בארצות רבות של בתי כנסת, ואז הוא הוסיף שזה לא רק ירושלים, כן? אז הרוב היהודי דווקא ב, כן, בשנות ה-60, אפילו אם היה ירושלים בידינו, עדיין היו הרבה חורבות והרבה... כן, בתי כנסת של כמה מאות שנים שהם בחורבנם. אוקיי, הרב אונדרמן שהיה רב הראשי לישראל, שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של מדינת ישראל אחר הרב הרצוג וקודם הרב גורן, כלומר הרב הראשי השני, הביע את התנגדותו לעריכת שינויים בנוסח תפילת נחם. דעתו זו התפרסמה במאמר בעיתון הצופה, והיא התפרסמה עם העמדה שתמכה בשינוי הנוסח אשר הובא באנונימיות. אף כי ניכר, there you got another one, yes, anonymity. Okay, anonymity. אף כי ניכר כי היא גישת הרב גורן, שהובאה והובאה בין היתר מעל דפי הצופה בשנת שנחבחת. במאמרו הרתיע מפני זלזול במצוות האבלות על החורבן, וציינו שהוא מודע לכך כי יש הסבורים כי בעקבות ההישגים הנפלאים שזכינו להם בעזרת ציון ובוני ירושלים לא ניתן לומר בתפילת נחם את ערך הרבה והבזויה והשממה. חלק מדבריו הוקדש לנקודה שאלה הרב גורם מדבר הזיקה שבין ירושלים לתשע באב. לדבריו אין שום סתירה בין יום ירושלים אשר בו בוודאי צריכים לשמוח בשחרורה של ירושלים מיד זרים ובין האבל של תשעה באב שצריכים לצום להתאבל. כי גם אתה עיר ירושלים, נאמר עיר הקודש והמקדש והבירה שלנו מקדם קדמתה, עדיין חרבה ובזויה ושוממה. הוא מציין שעדיין ההרס ועקבות החורבן ניכרים בכל פינה. כן, אז הרב אונדרמן אומר, לא, זה לא שאני לא, זה לא, שזה לא אכפת לי אם התפילה היא אמיתי, זה כן, אבל הוא אומר, אפילו לא צריכים להבין את זה בצורה שונה. תסתכל מסביר בירושלים, יש, כן, אפילו הכותל עצמה, אנחנו רואים בעיניים, כן, שיש דברים שעדיין בחורבנם, כן, זה נכון, זה לא צריך, כן, אם זה חומת ירושלים, אם זה מחומת המקדש, אם זה מקדש עצמה, יש חלקים גדולים של ירושלים. אז הוא אומר, זה לא אפשר בכנות גם לחגוג ביום ירושלים וגם להתאבל בתשעה באב ולומר נחם, אין שום סתירה. כן, והוא אומר, ואין אף מוסד מסודר שם כתיקונו, וכל זה כשמכל הצדדים עומדות כנסיות מהודרות של עמים אחרים. והוא אומר, מה יותר בנוי שם? כנסיות, כן? כן, churches, כן? כן, הם בנויים, הבית המקדש בחורבנה, כן? הוא אומר, יש עדיין סיבות להתאבל, משום כך תומך הוא באבלות ביום חורבן, ושמחה ביום ניצחון ושחרור, ורק על ידי זה נזכה, וזאת השם יתברך למילוי הנבואה שנאמרה בזכריה, כי צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. נראה לי שיש לנו זמן לעוד. כן.
הקונספט של עיר בזויה, אבל אם לא מדברים על שבני הלשמה, זה גם כן חלק מהתפילה.
כן, אז זה אחד מן הדברים שהרב גורן רצה להוריד, כן, ואתה צודק, זה הסיבה שכמו שאמרתי, הרב ליכטנשטיין, שהיה מאוד שמרני, הוריד את המילים האלו, כן, שם התפילה לא, או כך שמעתי שהוא הוריד את זה, כן?
אבל הם לא מדברים על זה בכלל.
כן.
אבל רב קוקן. הם עוד עם תשובה לזה.
כמובן הוא יהיה שמרני, כן, כבר ראינו שעמדתו בכל הדברים האלו הוא להיות שמרני, אז זה לא מפתיע. הרב צלוויצ'יק גילה התנגדות לכל שינוי מנוסח תפילת נחם. דבריו אלו פורסמו בשמו בכתב העת מסורה, כשנכבשה ירושלים במלחמת ששת הימים, הוא אומר, הרי אלו שרצו לשנות את נוסח תפילת נחם, את עיר האבלה והחרבה בזויה והשממה והאבלה במילים הלד וכו' וכו', כן? אז לדלג לגן עמוד הבא עמדתו ש... כן לא, 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 לא דילגתי על השורה כן, לא, כן, עמדתו זו של הרב סולובייצ'קין נבעה משני טעמים. הנימוק הראשון שהוזכר הוא כי אין לשנות את נוסח התפילה שנקן על ידי חז"ל. כן, א', אי אפשר לשנות מה שחז"ל כתבו, ודבר זה תואם את עמדתו הכללית אשר התנגדה לכל שינוי בקיום ובמנהג. הסיבה השנייה שהובאה היא שירושלים נחשבת כחרבה כל עוד אין המקדש בנוי. כן, אז היו שני סיבות. א', שמרנות כמעט לשם שמרנות, כן? הוא אף פעם לא רצה לשנות תפילה, לשנות כלום. זה כבר ראינו בשיטתו, הוא בצד הקיצוני של אלו שרוצים לא לשנות כלום. דבר שני, הוא אמר, בכל זאת אפשר להבין את התפילה בצורה שזה יתאים את המציאות, שכן את הרמה, מושא מקדש, כל עוד ירושלים כולה.
אז איך הוא יענה לשאלה,
שהאוי שאלה לפניה? לא יודע. כנראה הוא יאמר ש... יכול להיות שהבנים לא בבית המקדש, לא יודע. כן? כן, אף אחד לא יכול לעלות למקדש, לא יודע, לא יודע. את דבריו שמח על מה שכתב הרמב״ם לפי המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, מקדש היו תוקעים אבל לא במדינה, הרמב״ם פירש את המקדש היינו כל ירושלים. כן, אז הוא אומר שלפעמים אנחנו רואים שירושלים ומקדש הם זהים, אז אם זה נכון, אם אין מקדש אז ירושלים בחורבנה. אז בסוף וגם הוא אומר שהרב שכטר מצטט את זה בנפש הרב, זה כבר ראינו, וזה כמו שאמרתי לא מפתיע, זה תואם את שיטתו גם ביום העצמאות וגם בכל הדברים הדומים לזה. אוקיי, כן.
מה זה בזמן הגבול שאנחנו אומרים עד כאן חזל, אנחנו שומרים על מה שחזל אמר, ואחר כך זה לא באמת חזל?
סתימת הגמרא כנראה.
הרמב״ם וכולי וכולי
ראשונים, כן. יש תקופה כזה ביניים, מה שיכול להיות שהיו הסבוראים או יכול להיות שהם הגאונים הקדומים, אבל פחות או יותר סתימת התלמוד, כן. אוקיי,